שלום לצופים ולצופות, שלום לרב שלמה אבינר.
שבת שלום.
אנחנו נפגשים שוב, פרשה חדשה, פרשת שלח. שלח לך אנשים, פרשת המרגלים, היא המרכז הפרשה וכמעט כל הסיפור שבפרשה. וכשמתחילים לקרוא רק את הפרשה שלנו, בלי הסיפור שמופיע בדברים שוב עם המרגלים, אז מובן שזה יוזמה שבאה מלמעלה, מהקדוש ברוך הוא לשלוח מרגלים. שלח לך אנשים, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, שלח לך אנשים, ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד, איש אחד למטה אבותיו, תשלחו כל נשיא בהם. למה שהקדוש ברוך הוא ירצה לשלוח אנשים שיבדקו את הארץ? הרי הוא הבטיח ארץ זבת חלב ודבש, יש אמון, הקדוש ברוך הוא אמר, יצאו אחריו ממצרים, אז יבואו אחריו לארץ ישראל, בשביל מה לבדוק?
נכון, הארץ עם טובה היא.
כן, מה, הקדוש ברוך הוא אמר, אז למה לבדוק אם היא טובה?
ואם היא לא טובה, אז לא נלך. אז בספר מגיד משרים של רבי יוסף קארו, הוא אומר, אלה לא היו מרגלים צבאיים. בכלל מרגלים הולכים, שתיים,
כן,
חרש,
לא כמו ישו
אבינו, ולא 12 רבנים יחד, שמדברים בכל רם דברי תורה, וחוזרים אחר כך עם טונות של פירות.
כן.
מהרגליל, צריך להסתתר. אלא, אומר רבי יוסף קארו, מטרת המרגלים הייתה לחבב את ארץ ישראל. עם טובה היא, זו שאלה רטורית. תסבירו שהיא ארץ טובה. כלומר, הרקע הוא כזה.
אז מה, המטרה הייתה לחבב, אבל ואם זה לא הלך, זאת אומרת, מה, למה לקח תימור? למה לקח את הסיכון הזה?
כי הבעיה היא כזאת. אנחנו חטאנו הרבה, ולא מגיע לנו ארץ ישראל. אמר ריבונו של עולם, אבל אם הם מאוהבים בארץ ישראל, אז אני אתן להם את הארץ. והחטאים ישלמו אחר כך זעיר זעיר. אני אפרוס להם תשלום החטאים. כלומר, המטרה הייתה להלהיב אותנו על ארץ ישראל.
זה לא עבד.
ולכן גם נשלחו תלמידי חכמים.
כן.
דוגמה, יהושע בן נון.
קלט.
יהושע בן נון, משה קיבל תורה מסיים, שר יהושע.
זה לא,
אבל לצערנו, נכשלו,
לא, הם חוזרים
וגררו את כולנו אחרי.
חוזרים עם דיבת הארץ ואומרים דברים רעים, וגם כשהם אומרים את הדברים הרעים, אפשר לשאול, מה רוצים הם? הרי נתנו להם משימה, נתנו להם, אמרו להם, תחזרו עם החוות דעת שאתם רוצים, אז יש חופש, זה כמו אני אתן לתלמיד לכתוב מה אתה אומר על הבית ספר, אתה מרוצה או לא, הוא יכתוב, אני לא מרוצה, אז הוא יכתוב. מה, איפה פה הבחירה, הדמוקרטיה, לא יודע, חופש השליחות, הביטוי, לא יודע איך לקרוא לזה, שנותנים לאדם שמקבל משימה. נתת לו משימה, הוא נתן לך משוב שלילי, אז בסדר, זה מה שהוא נתן, למה להניש?
אתה צודק. אכן המשימה שלהם הייתה ברורה. המשימה הייתה להלהיב, ולא לדכא וכן הלאה. יכול להיות שיש קשיים בארץ, לא אמרנו שאין קשיים, אבל זה מה שאמר אחר כך, כלב, נעלה ונצליח, וכולו וכולו. זה מה, השפת אמת מסביר. ארץ ישראל זה כמו תורה שבעל פה, לימוד גמרא, היא נקנית בחשק ועמל.
אז כל תוצאה מלבד התלהבות לא הייתה תוצאה חיובית?
חצר חשק. להיכנס לארץ, ברור שזה קשה. לעלות לארץ זה קשה, ליישב את הארץ זה קשה, לעשות מלחמות, וגם כן. היום זה קשה. אז מי מוכן לעשות דברים קשים? בחשק. זה חשק ועמל. כמו לימוד גמרא זה קשה, אבל אדם יש לו חשק. גם להתחתן זה ככה. זה הרבה התחייבויות, כן. אבל יש לו חשק. אז מטרתם הייתה לעורר את החשק, ודאי זה יודעים שזה קשה, אבל אם יש חשק, אז זה נצליח.
והם נפלו בזה.
כן, נפלו בזה.
עכשיו היום, בדור שלנו, בדורות האחרונים, יש נטייה של ציבור אוהבי ארץ ישראל, להגיד, הרב, אתה יודע, המרגלים זה השמאל, אנחנו זה היה... הימין זה יהושע וכלב, לעשות השוואות ככה מאוד ישירות, זה אמירות חריפות קצת, לא? זה אפשר להגיד כזה דבר? שכל מי שמסכים למסור חלקי ארץ, אז להשוות אותו ישר למרגלים?
זה הגזמות. הרי סך הכל, מה שאמרנו שאז לא היה חשק, היום יש חשק. חזרנו לארץ, בנינו את הארץ, מסרנו נפשנו על הארץ, שפכנו דמנו על הארץ, גם עם הימין, גם השמאל, גם האמצע, גם הצדדים, גם השמאל הולכים לצבא, גם השמאל שופכים את דמם. השמאל, יש להם טעות, הם חושבים שהם יוותרו על חלקים של ארץ ישראל, אז יהיה טוב לכל עם ישראל. אבל גם השמאל רוצים טובת המילים.
כן, למרות שהיה ראש ממשלה לא מזמן שאמר, עייפנו ממלחמות. כשזה מגיע איזשהו שדר מלמעלה, אז לכאורה בדיוק אותה בעיה של חוסר החשק וההתלהבות.
כן, ראש הממשלה אחד אמר, העם עייף. אמר לו רב אחד תלמיד חכם, העם לא עייף.
אתה עייף.
אתה עייף. בסדר, אבל איך אפשר לחשוד את ראש הממשלה שהוא מרגל והוא לא רוצה את ארץ ישראל? הוא רוצה. תראה, אחרי 2000 שנות גלות, אנחנו מבינים שלפעמים יש עייפות החומר,
כן.
עייפות הרוח. אבל זה לא נכון. זה לא אותו דבר.
אגב, גם עם ההשוואה הזאת, אם הולכים איתה עד הסוף, בוא נגיד שהציבור הימני, נגיד שהוא יהושע וכלב, הרי יהושע וכלב בסופו של דבר, לא נכנסו לארץ, צריכים להסתובב עוד 40 שנה במדבר עם כל שאר העם. אז אולי זה מלמד אותנו משהו על העריבות הזאת של העם. זאת אומרת שאם כל העם לא רוצה משהו, אז גם אם יש אנשים שיותר רוצים, הם צריכים להיות עם כל העם ולסחוב איתו את המצב הזה. זאת אומרת, הם לא יכולים לעשות דין לעצמם, הם לא זוכים בארץ ישראל לבדם. ארץ ישראל נקנית לעם ישראל כעם ולא ליחידים.
אתה רואה שכשהעם התלונן, יהושע בן נון שתק.
נכון.
רק כלב אמר, לא
נעלה.
יהושע בן נון שתק, הבין שלפעמים יש חולשות, יש קשיים. כשאמרנו נחזור מצרימה, אז יהושע בן נון התערב. זה לא, לא נחזור מצרימה. ולכן, קראתי בספר אחד, לא זוכר איפה, לכן יהושע בן נון הוא המנהיג של עם ישראל, ולא כלב בן יפונה. כלב בן יפונה הוא חברון.
כן.
חברון זה יהודים, מלא מסירות נפש, גדולה, כן. על ארץ ישראל וכל לו. עם ישראל הוא לא בחברון. הוא עוד לא, יהיה עוד לא. אבל יהושע בן נון,
כן.
הוא עם ישראל, כלב בן יפונה הוא חברון. חברון. גם אני אתנחל כמו חברון.
כלב הוא סמן ימני, הוא ככה, יש לו נכון. גם אופי כזה ג'ינג'י, רואים את זה בהמשך גם, יש לו איזה עזות כזאת, לדפוק על השולחן, להגיד אחריי ככה, כן, בשיא העוצמה.
נכון. וגם יותר מאוחר, כשנכנסנו כן. לארץ בזמן יהושע, בזמן
כן, כן, ספר יהושע, הוא רצה ללכת
לבוש לבד. אחרי 40 שנה, כן, הוא אומר, עוד כוחי במותניי, אני לא רוצה לקבל מן המוכן, אני הולך. ואני כובש.
כן.
אבל, זה בסדר גמור. אבל לא, לא להתנסה. אנחנו המתנחלים לא יכולים להתנסה. אנחנו בנינו את הארץ, בנינו, כן. לא בדיוק כך. גם, אפשר לומר גם אנחנו.
כן,
גם,
עכשיו, גם. אז אם כבר אנחנו מדברים על זה, הרי בהמשך הפרשה יש את המעפילים. זה החבר'ה שאחרי שהקדוש ברוך הוא אמר, אתם 40 שנה מסתובבים במדבר ולא נכנסים, אז הם אמרו, טוב, אנחנו הבנו, חטאנו וזה, בוא נרוץ קדימה, להסתער. עלו להר למרות האיסור, והמלאכים, כן, ניקו אותם וכו' וכו', ורואים שגם לעלות, כשהקדוש ברוך הוא אומר לא לעלות, אז זה גם חטא. וכאן היו כאלה בשמאל שאמרו למתנחלים, אתם המעפילים, אתם עולים בהר, מה אתם רצים קדימה, העם לא איתכם, מה אתם, מי אמר לכם לעלות, מי אמר לכם לרוץ? זה יכול להיות גם קשור לטענה של החרדים כלפי הציונות, לעלות בחומה, הרי מה אתם רצים קדימה, קיבלתם אישור?
נכון, אבל המעפילים הראשונים זה לא המתנחלים, זה אלה שהפילו נגד הבריטים.
פתח פנה. נכון,
אז דווקא בתורה מעפילים זה לגנאי, והמעפילים זה לשבח. איך זה השתנה?
אז איך יודעים?
אז זה רבי צדוק הכהן בלובלין כותב בספר צדקת הצדיק. הוא אומר, והיא לא תצלח. הפעם הזאת במדבר, זה לא יצליח ההפלה. אבל פעם הבאה הוא אומר, זה כן יהיה בסדר. והפעם הבאה זה שלנו, הפלנו לארץ, על הפעם ועל חמתם של הבריטים, והכל בסדר.
אבל זה מאוד קשה לדעת אם אנחנו מעפילים, מרגלים, זאת אומרת, ההשוואות האלה מאוד קשות. אתה עושה צעד מסוים, אתה יכול להיות מעפיל. אתה עושה צעד מסוים לכיוון אחר של חוסר חשק או של צינון התלהבות, ואתה כבר מרגל. כל השוואה הזאת היא קצת מסוכנת, לא להגיד, אתם מרגלים, אתם מאפילים, אנחנו ככה, אנחנו ככה.
אז אנחנו נסכם. בימינו...
אין מרגלים.
אין מרגלים. לא, כולנו מאפילים. כולנו מאפילים גדולים, מאפילים קטנים, מאפילים טובים, כולנו.
מאפילים חיוביים.
כן.
אגב, העונש הזה של להסתובב 40 שנה במדבר, הוא גם, לכאורה, העונש לא הכי אידיאלי. היה צריך פשוט להגיד, מי שכיתר לא נכנס, ויאללה, שאר נכנסים עכשיו. למה צריך להסתובב 40 שנה במדבר? טוב,
זה הרמב״ם במורה נבוכים. אומר, 40 שנה במדבר, זה ללמוד גבורה. במדבר, תנאים קשים. אתה חושב לא כמוך על כיסא מרופד, גם אני, שותה בלי כוסות יפים.
מים, יש פה רק מים.
רק מים. אז אדם נעשה מפונק, הוא לא יכול לכבוש ארץ של 31 מלאכים. אבל המדבר הגדול הוא נורא.
מחשל.
נחש והקרב וצימאון אין מים. כן. זה מחשל. ואז נכנסנו לארץ וכבשנו את הארץ.
עכשיו אני מבין למה כל האימונים של המילואים בצאלים במדבר צריך...
קוראים לזה קשה באימונים,
קל בקרב. אז זה מחשל. טוב, לקראת סוף הפרשה יש פרשה ציצית. כדאי להתייחס ככה, אני חושב גם למצווה המיוחדת הזאת. משהו שמישהו, מה שנקרא, זר לא יבין. שאיזה שהם חוטים ש... שקשורים לבגד, אמורים להזכיר לנו את כל המצוות, זה קצת נראה מוזר. מה, קושרים כמה חוטים, וזה משהו שאמור להזכיר לנו את כל התורה והמצוות, ואנחנו אומרים את הפרשה הזאת כל יום, פעמיים. זה...
והפעם היה במרכז הסטודנטים, בית הלל, הזמינו גר צדק, שלפני זה היה משכיל גדול או כומר, אז הסטודנט שאל אותו, מה זה החוטים האלה? אז הוא אמר, החוטים האלה, זה המדים שלנו. Mm-hmm. זה המדים של עם ישראל. והמדים שלנו, מה זה המדים של עם ישראל? לזכור ריבונו של עולם. הרמב״ם אומר, מביא דברי חז"ל, מי שיש לו ציצית בבגדו, תפילין בראשו ובזרועו, מזוזה
בפתחו,
לא ממירה הוא חוטא, כי יש לו הרבה מזכירים.
אז זה תזכורת כזאת.
זוכרים את השם. למען תזכרו וראיתם וזכרתם את כל מצוותיי.
אבל זה משהו שהוא באמת, למה דווקא חוטים? למה דווקא בבגד? זאת אומרת, מה העניין הזה? אני יכול להבין שרואים מזוזה, יש פה איזשהו משהו שנמצא בפתח הבית, זה כמו שיש שלט על הבית, כמו שיש, זה משהו שאיזושהי עדות. או מה הרב הזכיר עוד, מזוזה, תפילין, אז אנחנו... לא יודע, משהו שבולט בראש ומתנסה ככה כאיזשהו, כמו קטר כזה, אפשר לראות את זה. אבל החוטים, הם לא נותנים לך איזשהו, מילא הציץ של הכהן הגדול היה לו על המצח. וציץ וציצית הרי יש בהם אפילו קשר באותיות. אבל הציצית היא תלויה ככה מאחורה או בתוך הבגד.
אתה אומר, תפילין, תפילין, יש דברי קדושה בפנים, מזוזה, דברי קדושה.
נכון, נכון,
זה הדבר. מה זה, תלית קטן, אין כלום.
חוטים.
זהו, אין כלום. ואף על פי שאין כלום, גם אז יש קדושה, קדושה סמויה, שלא רואים אותה. והרב קוק אומר, בפינות הבגד, בצדדים, גם יש. יש קדושה גלויה. שכתובים דברי תורה, אבל גם איפה שאין קדושה גלויה, הבגד שהולכים איתו כל היום, הוכנסים איתו גם לשירותים, כן. וגם למקלחת, וגם לצבא, כן. ובכל מקום, גם במצבים האלה אנחנו תמיד זוכים את השם.
ומה אם, אבל זה עדיין תשמיש מצווה ולא תשמיש קדושה בגלל זה.
זה תשמיש מצווה, לא תשמיש.
אין בו את העניין של הפרשות. עוד משהו אחד בהקשר של הציצית בדורות, בדור האחרון התחילו ככה להפיץ את עניין התחלת. וזה גם שאלה, כי אין ודאות לעניין הזה. זאת אומרת, אנחנו קוראים באמת בפרשה שכתוב פתיל תחלת, והיום יש כאלה שטוענים שמצאו את התחלת, אבל אני לא רואה שאין הסכמה ברורה עדיין אצל כל הרבנים שזה התחלת, וזה לא ברור.
לא רק, לא כל, אלא כמעט כל הרבנים, שוללים את הזיהוי.
באמת?
כן. כדי להוכיח דבר, צריך הוכחות מאוד מאוד חזקות. ויש על זה קושיות. אם מה שיש מסורת רציפה, זה משהו אחר. אז גם אם יש קושיות, יש מסורת רציפה. אבל פה, אין מסורת רציפה, וצריך הוכחות מאוד חזקות. ההוכחות הן לא ברורות עד תום. זה הפעם השלישית, אגב. יש
האדמו"ר מרדזין.
האדמו"ר מרדזין.
כן.
הביא הוכחות על ציצית, חסידי ברסלב, הם הולכים עם התכלת, אני חושב, של האדמו"ר מרדזין. כי רבי נחמן הסכים. אחר כך היה זיהוי של הרב הרצוג, שבפועל לא עשו ציציות, אבל הוא לא התכוון, אבל היה לו זיהוי. עכשיו זה הזיהוי השלישי, אנחנו לא השתכנענו שהזיהוי הזה הוא זיהוי נכון. על כל פנים, אני לא אלך עם תכלת, בגלל שתי הסיבות האלה. א', לא שוכנעתי מהזיהוי, ב', רבותיי, לא הולכים עם... ורבותיי, והרבנים הראשיים בישראל, והרבנים הגדולים בארץ, אז מה, אני יותר צדיק מהם.
הבנתי, אבל זה צריך להתחדש מלמעלה, דרך הרבנות הראשית, או דרך...
מי שרב אומר...
כי הרחורה מתישהו, אם ימצאו באמת התחילת, זה יצטרך להתחיל מתישהו.
מי שרב אומר לו, יעשה כרבו. הרבותיי לא אמרו לי, או הרבני, כמו שאמרתי, הרוב גדולי ישראל, כמעט כולם, אז אני לא יותר צדיק מהם. יש לי מצוות מספיק בלי זה שאני עוד לא מקיים.
שואלים את הרב אז על תכלת, אז הרב אומר...
אני אומר, תעשה כמו כולם, אלא אם כן, הרב שלך אמר, תלך ללך בי הרב שלך.
יש באמת מילה יפה שקושרת את התחלת הפרשה והסוף שלה, זה המילה לטור, כן? לא תטור אחרי לבכם ואחרי עיניכם, והפרשה מתחילה, שיצאו לטור את ארץ נע, זה ככה מילה שלא מופיעה הרבה בתורה, והיא סוגרת ופותחת את פרשת השבוע
שלנו. נכון, תלוי לטור, זה יכול להיות טוב, לא טוב, שאלה אחרי מה אתה תאר.
כן, התיירות היום היא חיובית בכל מקרה, זה המושג, היום אני חושב שמשתמשים בו רק בפן החיובי שלו כבר.
נכון.
טוב, תודה רבה לרב שלמה אבינר, תודה לכם צופים וצופות, אנחנו ניפגש שוב. שבוע הבא בפרשה חדשה, בינתיים שיהיה לכם שבוע טוב.
שבת שלום.
שבת שלום גם.